עכשיו יש בעצם נפער בו, יש בקשות, קטעו את הרצף הזה, יש לך עכשיו מגלעת סונית, ג'יהאדיסטית, שנקראת סוריה של אל ג'ולאני. הציר הזה, ציר האמל"ח החשוב של, של חיזבאללה, הציר היבשתי הזה שעבר דרך עיראק וסוריה, מחסן הנשק של, של חיזבאללה, פתאום זה נחסם.
כלומר, אנחנו רואים שהאיראנים נחצים. נחצים. ערן להב, שלום, ברוך הבא לשיחת ביטחון.
אהלן, מה נשמע? מה שלומך?
מעולה. טוב שאתה פה. טוב, אתה עורך ותיק בפודקאסט, אז טוב שאתה בא כבר לפרק שני, חוקר במחלקת המחקר.
שמח להיות פה שוב.
שמח שאתה פה, ואני רוצה באמת לשאול אותך על סוריה, לבנון, איראן. אתה בעצם חוקר את העולם הערבי למי שלא הספיק להכיר מהטלגרם שלנו, ממחלקת המחקר, מהמגזין. אז אתה חוקר את העולם הערבי, את סוריה, לבנון, איראן, כל האזורים האלה. אתה נמצא באותם קבוצות בערבית, אתה מבין מה האויב חושב וגם דרכי החשיבה שלו, ואולי נדבר על כל זה היום. לפני זה חברים, פודקאסט שיחת ביטחון יהיה, אתם תהיו הראשונים לקבל אותו. אם רק תחצו קליק קטן על העוקב ותהיו ראשונים לקבל כל פרק. חפשו הביטחוניסטים בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, טיק טוק ויוטיוב. תרשמו אלינו ותהיו איתנו. ערן, אתה רואה את אל ג'ולאני, מנהיג סוריה חדש, כובש את המדינה בסערה. מתחיל לבסס את שלטונו. מה הדבר שהכי בולט לך שקורה שם היום?
הדבר שהכי בולט זה, לדעתי, אני חושב שאנחנו קיבלנו את הגרסה המודרנית לג'יהאדיסט. תראה לזה, הג'יהאדיסט החדש. כלפי חוץ, כלפי המערב, או מה שנקרא, מראה לך גרסת אל ג'ולאני לייט כזה. אתה רואה מין גרסת ג'יהאדיסט לייט, אתה רואה שהוא מנסה ממש לתת מסרים של כביכול, הוא לא מחפש להשתלט, או נגיד לשלוט, נקרא לזה שלטון סוני ג'יהאדיסטי. רק אני, אולי אני אתן קצת רקע על האיש, למי שפחות ככה יודע, של ג'ולאני, או בעצם היום הוא כבר קורא לעצמו בשמו המקורי, אחמד השארי. אז הוא התחיל בעצם את דרכו באל-קאידה, הגיע מבית המדרש של אל-קאידה, הוא עבר לעיראק ב-2003 הוא עבר לעיראק, הוא הצטרף שם לארגון של מוג'הידין, לחם בעיראק, אחר כך דאש, אבו בקר אל-בגדדי ניסה להחפיף את הארגון שלו, הוא לא הסכים, כי הוא כבר היה בסוריה, אני אתן לך באמת ככה רקע ממש קצר, אני עושה את זה ככה
כן, מי האיש, ממש בקצרה. האיש והאגדה או הידוע לשמצה?
הידוע לשמצה ממש ככה, והוא באמת עם השנים ניסה ממש להתרחק מהמקורות הג'יהאדיסטים שלו. הוא ניסה באמת להתמקד, מה שנקרא, בסוריה, מבחינתו בלאומיות הסורית החדשה, אחרי משטר אסד. והסיפור שלו מאוד מעניין מבחינה הזאת, שהוא באמת הקצין בתקופת התיכון שלו, זאת אומרת, עוד כשהוא היה באמת נער צעיר. מה שאנשים, אולי הרבה אנשים לא יודעים, שהדוד שלו מדרגה שנייה היה בכיר במשטר של אסד. פארוק השארה היה שר החוץ המיתולוגי של סוריה, היה גם סגן הנשיא של אסד, והוא דודו מדרגה שנייה של אחמד השארי, של ג'ולאני, שזה מדהים. זה לראות, הדוד היה חלק מהמשטר הישן, והאחיין מדיח את המשטר הזה. אגב, אותו פארוק השארי, הוא הסתכסך עם בשאר אל-אסד, בתקופת מלחמת האזרחים, שמו אותו במעצר בית, והוא בעצם הפסיק את כל פעילותו, ועכשיו, אחרי שבדצמבר, כשהמשטר של אסד הודח, אז אל ג'ולאני בא אל הדוד שלו ואמר לו שהוא רוצה שהוא יצטרף ויהיה דמות, חלק מהדמות הבחירה בשביל לפייס את העם הסורי כביכול. אני אומר כביכול כי אני בדעתי, אני חושב שהרבה יסכימו איתי, פחות קונה את זה שהוא באמת להסתכל על הלאומיות הסורית מבלי להסתכל על, על השורשים שלו, על הפן האידיאולוגי, על מאיפה שהוא מגיע, ואני חושב שיש לנו באמת מין ג'יהאדיסט במסכה, ג'יהאדיסט בחליפה, איך שלא תסתכל על זה. ואני חושב שזה הרבה דברים שבמערב פחות שמים לב לזה.
ממש רואים, היו גם תמונות שרצו, שראו את אל ג'ולאני בחצי אחד של המסך, עם חליפה, בחצי השני, עם זקן ועם בגדי דאש, וממש ג'יהאדיסט בחליפה, הוא לקח את המונח כלשונו. אתה מכיר את האיש, חקרת אותו? הוא באמת מתון כמו שהוא מנסה לתאר את עצמו?
לדעתי לא. לחלוטין לא. אני חושב שהוא פשוט, אל ג'ולאני השכיל לאורך שנות חייו להתאים את עצמו לסביבה שהוא מגיע אליה, להתאים את עצמו להלך הרוח. למשל, כשהוא הגיע לעיראק, כשהוא הצטרף למוג'הידין בעיראק, כשהוא לחם, עוד לפני שהיה דאש, אז הוא באמת לבש לבוש איסלאמי, לא בגלל שהוא היה ממש חייב, הוא התחיל את זה עוד לפני זה. ובתקופה הזאת הוא שינה את שמו מאחמד השארי לכינוי של אבו מוחמד אל-ג'ולני. זה בתקופה הזאת. כי גם כדי להראות את המקור שלו, כל אחד שהיה מצטרף שם למוג'נד, היה צריך את המקור שלו, נגיד יש לך לשישני, ואל עיראקי, אל מסרי וכולי, והוא היה אל ג'ולני, שהמקור שלו מהגולן, כי בעצם המשפחה שלו היא מאזור רמת הגולן. אבותיו הגיעו משם, ואבא שלו בכלל הוא לחם, הצטרף לפדיון הפלסטיני בשנות ה-70. וזה משהו שככה נצרב אצלו, שבתקופת מלחמת ששת הימים, סבא שלו והמשפחה היו צריכים לעבור מרמת הגולן הסורית, וזה משהו שככה הוא רצה להדגיש, ובגלל זה הוא קרא לעצמו אבו מוחמד אל-ג'ולני. והוא בעצם מתאים את עצמו. אז כמו שעכשיו הוא החליט שהוא זונח את הכינוי הזה, אל-ג'ולני, והוא קרא לעצמו אחמד א-שארי, כדי בעצם לחזור, להראות, הנה, אני אותו אחמד א-שארי, אותו לאומן סורי, אני רוצה לבנות את סוריה החדשה, במרכאות אני אומר את זה, והוא מתאים את עצמו להלכי הרוח. הוא מבין שהוא צריך את המערה, הוא מבין שהוא צריך לגיטימציה. מה שקורה, מה שהוא מפנה לאנשים שלו, יש מסרים אחרים. אני יכול לתת דוגמה, למשל, רק אני אגיד חשוב בקצרה, הם השתלטו הרי על סוריה, בתקופה מאוד קצרה, תוך 10 ימים, השתלטו על דמשק ועל כל סוריה, זאת אומרת, המורדים וחבר מרעב, ומי שמכיר, היה תחריר שם, שזה היה ארגון של אל-ג'ולני בסוריה. ויש תמונה, שמי שקצת מכיר את החומרים יודע להבין מה בעצם המסר שהוא מעביר לפעילים שלו, לתומכים שלו. הוא כשהגיע לדמשק, הוא נכנס למסגד האומאי הגדול. והוא נכנס באמת כמו סוג של סלאח א-דין מודרני, וזה מסר מאוד מאוד חשוב שנכנס דווקא למסגד הזה. זה המסגד האומאי בדמשק, שלידו יש את המוזולאום של סלאח א-דין. וזה המנהיג הסוני הגדול ביותר עד היום. זה גם משהו שניסו להשוות את סינואר לצערנו, אחרי השביעי באוקטובר, ניסו להשוות אותו לסלאח א-דין, אחרי אירועי השביעי באוקטובר, שזה היה כאילו יכול ניצחון האסלאם הגדול ביותר על היהדות, אם תרצה, מבחינתם. אותו דבר, מנסים לשוות את זה גם לאל-ג'ולני. ולא סתם הוא בחר דווקא לתת את הנאום הגדול וכל ה... ראית את האנשים וכל התמונות שרואים את התמונה המפורסמת עכשיו, שמדבר במסגד ופונה לפעילים שלו בדיוק אחרי שהם השתלטו על דמשק. זה מסר מאוד חשוב, ובמערב לצערי פחות מבינים את זה. אבל אני חושב שהבחור נשאר ג'יהאדיסט, הוא פשוט יודע איך למתן את המסרים. ולעתי הוא למד מהטעויות, למה אמרתי שזו הגרסה המודרנית של אותו ג'יהאדיסט? הוא למד מהטעויות של דאעש. זה הרי הוא בתור בחור צעיר ראה את הקריסה של דאעש במזרח התיכון. הוא היה איש אל-קאידה. הוא ראה גם את הדעיכה של אל-קאידה במזרח התיכון, וגם מה שהיה לאחר מכן, כמובן באפגניסטן וכולי, והוא למד מהטעויות. אני חושב שהוא בעצם מנסה להימנע מהטעויות של קודמיו. אבל מבחינתי, לדעתי, בראש זה אותו דבר.
כלומר, אם ייתנו לו כוח, הוא יהיה מוכן למתן את חזותו, ממש זאב באור כבש.
חד משמעית.
תמורת זה שהוא ייכנס לעמדת כוח. עכשיו הוא ראה באמת, כמו שאתה אומר, מה עלה בגורלם של אל-קאידה ודאעש, אנשים שהכריזו מלחמה פומבית על המערב, ואיך המערב בא להם על הראש. אבל יכול להיות שהוא גם למד מבשאר אל-אסד עצמו, עם חזות מערבית, עם אשתו, עם החזות גם כן המערבית, עם חינוך במערב, או אפילו מנשיא איראן הקודם, כן, רוהני, שגם מביא איזושהי חזות יותר מתונה, מה שכולנו יודענו שהוא רחוק מלהיות מתון, קראו לעצמם רפורמיסטים, קצת, המערב מאוד אוהב את הטריקים האלה, והוא למד. שאלה אם בסוף אתה רואה אותו מבסס את כוחו ומגלה את פניו האמיתיות, או שאתה אומר, הוא כרגע ממתין, הוא כרגע לא אוהב של ישראל, הוא כרגע לא אוהב של המערב, לאיפה הוא הולך מפה?
אני חושב שהוא אוהב של ישראל ושל המערב, שבאמת ממתין, זאת אומרת, הוא אוהב. אני גם חושב שהוא שם את עצמו באמת בעמדה הזאת, פשוט לא, הוא לא אומר את זה פומבית. אבל כמו שאפשר לראות, מי שמורים את הדברים באמת, זה האנשים שלו. אני פשוט עוקב באמת על מה שהם אומרים, ואפשר לראות כבר בדצמבר, עוד לפני שהתחיל כל הבלגן בסוריה. ראינו באמת את הטבח האחרון בעלווים שנעשה בסוריה, אנשיו של אל-ג'ולני השתבחו בהם. הם כבר אמרו אז שהם רוצים לכבוש את אל-אקסה, שהם רוצים את בלד שם, את סוריה הגדולה, ואתה מבין את בעצם מה המטרות של האנשים האלה, וזה חבר'ה שהם אנשיו של אל-ג'ולני בעצמו, הוא פשוט לא אומר את זה בפומבי, הוא לוחץ ידיים למנהיגים המערב, אבל אני חושב שהוא כן שם אותם במקום הזה. ויש לו ביקורת על ישראל, הייתה לו ביקורת תמיד, זה משהו שהוא הביא את זה מבית. אבא שלו, הרי כמו שאמרתי, תמך בפלסטינים, אבא שלו, הוא היה, זאת אומרת, הוא בעצם מה שנקרא, אפשר לומר, לימד אותו למה הוא צריך, או בעצם, התווה לו את הדרך למה הוא צריך לתמוך בפלסטינים, בלי שום קשר, מין דרך חיים כזאת. אבל הוא מנסה להראות, אני מתמקד כרגע בסוריה, אני לאומן סורי, אני רוצה לבדוק את סוריה החדשה, כביכול עם כל העדות, למרות שאנחנו רואים מה שהאנשים שלו עושים בסוריה, וכשזה לא רק אלווים, גם ניסו לרדות גם במיעוטים אחרים, זאת אומרת, בעיקר נוצרים דרוזים. אבל מי שספגו אחר בזה אלווים, כי אלווים היו בשלטון יותר מ-50 שנה. יש פה מסר מאוד מאוד כואב, אפשר להגיד, לאנשים האלה.
אתה רואה נקמת דם ממש שקורית היום?
ממש ככה. זה סגירת חשבונות, זה נקמת דם על שלטון של מעל 50 שנה. גם אני חושב שאתה יודע, אל-ג'ולני, לדעתי, פעם בשבוע, יוצר קשר עם פוטין. אני רוצה בבקשה שתסגיר לי את אסד, אני רוצה שתחזיר אותו לסוריה.
יש סיכוי שזה
יקרה? יש סיכוי שזה יקרה שאולי פוטין ימכור את אסד, אני לא יודע, אבל נראה לי שאנחנו לא רחוקים משם. ויש פה סגירת חשבונות מאוד רצינית, אבל תשמע, המשחק היותר גדול, זה בעצם אנחנו מדברים על השיעים, שאומנם זה כבר פחות בסוריה עצמה, אבל מה שגם קורה בלבנון. וזה משהו שהוא... אפשר להגיד המטרה הבאה.
אז ראינו באמת התנגשויות בין אנשי ג'ולני לאנשי חיזבאללה לגבול סוריה-לבנון, ואנחנו משוערים לעצמנו, ואולי תקן אותי אם אני טועה, שהרי איראן וחיזבאללה החזיקו את אסד בשלטון, על הקרקע, הרוסים עזרו לו מאוד מהאוויר.
היו בעלי הבית, זאת אומרת, זה היה ברמה של, כאילו, באמת, אם אפשר להגיד שאיראן הייתה בעלת הבית בסוריה, היה לך משליט בובה כזה חלש כמו בשאר אל-אסד, לא כמו אביו, לא כמו קודמו. ומה שתראה איזה דבר מעניין נוצר, היה לך את המסדרון היבשתי המפורסם, שגם אתה ואני דיברנו עליו, שזה היה מאיראן, מטהרן עד ביירות, ועכשיו יש בעצם נפער בורש, ופשוט קטעו את הרצף הזה, יש לך עכשיו מובלעת סונית, ג'יהאדיסטית, שנקראת סוריה של אל-ג'ולני, והציר הזה, ציר המלח החשוב של חיזבאללה, הציר היבשתי הזה שעבר דרך עיראק וסוריה, מחסן הנשק של חיזבאללה, פתאום זה נחסם. ואנחנו יוצאים במצב חדש לחלוטין, ואיראן, מזה שהייתה בעלת הבית ובעקבות המלחמה האחרונה, שבעצם הציר שלה הולך ומתמוטט גם היום, נשארו שכביכול הקלף החזק שלהם זה רק החות'ים בתימן, שאנחנו רואים את מה שקרה, שחיזבאללה קרס, השושרת הפיקוד שאנחנו חיסלנו, כמובן נסראללה, שזה קולת הכותרת, ואנחנו רואים כמה זה מפריע לאיראנים, גם ברמה שהם עכשיו מנסים לשקם את חיזבאללה, וגם אגב בונים ארגוני פרוקסי חדשים. מנסים גם לאתגר את המשטר הסורי של ג'ולני. יש היום ארגון פרוקסי חדש, איראני בסוריה,
וואו.
שנקרא בשם מאוד מקורי, יש לציין, ההתנגדות האסלאמית בסוריה.
לא שמענו מעולם על התנגדות
כן,
אסלאמית.
כן,
עד עכשיו.
ויש להם אפילו סמל מאוד דומה לחיזבאללה, אז אפשר להבין פחות או יותר... למי הם משתייכים, גם בלי להבין שהאיראנים עשו את זה.
כלומר, מה יש לנו פה? יש לנו את המשטר האסד שנפל, ואיראן מנסה להמשיך לחתור אפילו שהיא איבדה דריסת רגל משמעותית. יש לנו את חיזבאללה, שישראל החלישה מאוד בכל מאז שהיה בשנה וחצי האחרונות.
בישראל יש דריסת רגל.
החות'ים שחוטפים עכשיו חזק מאוד מארצות הברית. עיראק, תגיד לי אתה מה המצב שם, יתר וחמאס בעזה, בוא נגיד הוא משתקם, אבל הוא ספג מכה קשה. ואנחנו עוד לא, לפני סיומה של המערכה הזאת, עוד לא הגענו לסיומה. אז מה נשאר לאיראן בעצם?
אז תראה, אז באמת לאיראן, דיברת על עיראק, אני באמת אגיד במשפט וחצי על עיראק. אז הממשלה העיראקית במסע ומתן עם האמריקאים, שהם אמרו ככה, תורידו הילוך לזה, ראינו את זה גם שהם ירו פחות במהלך השנה האחרונה. היה ירי של רקטות גם מעיראק, היו תקיפות לכיוון ישראל, אמרו בעצם... הורידו הילוך וזה ככה קצת התמתן. מי שבאמת פחות, אפשר פחות היה לרסן אותם, זה באמת החות'ים בתימן. ואנחנו רואים שהם עדיין מנסים לתקוף, זה כביכול הקלף החזק של האיראנים, ויש זה גם המיקום הרבה יותר אסטרטגי. בגלל שהמזרון היבשתי נקטע, יש שגם פחות מסתמכים על השלוחות בעיראק. זה פחות יעיל. תחשוב על זה. מה זה עוזר להם? כי יש להם, הם לא יכולים לחזק. אתם מנסים כאילו, אוקיי, בוא נתקוף את ישראל, אבל הוא לא יכול לחזק את שאר הכוחות. אז מה נשאר לו? נשאר לו את החות'ים בתימן, שזה גם מאוד אסטרטגי לחשוב על זה. אני ככה קצת סוטה מהנושא, כי זה גם מחבר אותם למה שקורה באפריקה. האיראנים לא חדלו מעדיין לנסות ולתקוף אותנו בדרכים אחרות, אבל זה גם אומר עוד משהו, אני אגיד לך עוד משהו. זה שהם מנסים להקים פרוקסי חדש, זה גם אומר שהם כבר לא מאמינים במוצר שלהם. המוצר שנקרא חיזבאללה בלבנון, שהיה הפרוקסי המקורב ביותר, זה כבר לא... אין, כבר לא בר תוקף, זה כבר לא עובד.
הם לא מאמינים במוצר, או שאי אפשר לחזק את המוצר?
אי אפשר לחזק, אבל אתה יודע, הם גם לא אומרים, אוקיי, אני כבר לא יכול לחזק את זה, אני לא יכול, בוא נגיד, לשקם את זה, הם מנסים, אבל אתה יודע, הם מבינים שקצת אפשר להגיד, הסיפור אולי גמור, אני לא יכול להגיד שחיזבאללה חוסל לחלוטין, כי זה לא המצב. אין ספק שאנחנו פגענו בו קשות, התוצאות היו באמת מדהימות, חיסלנו את נסראללה, זאת אומרת, זה מעבר לדמות של האיש, חיסלנו דמויות מטורפות, כמו, אתה יודע, גם קצת, החיסול של דף זה גם החיסול של סינואר, וגם של עניה, שהוא היה יותר נקרא זרוע מדינית, so called, יש איזה משמעות, יש איזה אפקט, גם אצל שיעים, גם אצל חיזבאללה, יש איזה אפקט, זה עדיין חלק מציר ההתנגדות, אז זה אומר משהו גם על האירונים הללו.
כלומר, אנחנו רואים שהאיראנים נלחצים, הם נלחצים מזה שהציר שלהם קורס, ומנסים, מה שנקרא, למתג את עצמם מחדש, את המוצר הזה שאתה מדבר עליו, ומה חיזבאללה אומר? אתה רואה בחזית שלהם, של השיעים בלבנון, הם גם לחוצים, או שהם מבינים את מקומם כרגע? כי צהל ממשיך בימים אלה, אנחנו מצלמים את זה בתחילת אפריל, אבל צהל ממשיך בימים אלה לתקוף בדחיה, בדרום לבנון, אוכף את הפסקת האש, ואנחנו רואים גם קולות, הייתי אומר, מתונים יותר מצד הנשיא וראש הממשלה שלהם, שלא לחלוטין קופצים על הטנק בשביל חיזבאללה, בוא נגיד ככה.
זה גם נכון, אבל בוא נגיד שהממשלה בבירות, אי אפשר להגיד שזה ממשלה, זה ממשלה די חלשה. אני חושב שגם ארגון חיזבאללה, שארגון מוחלש, יש לו עדיין כוח על הממשלה הזאת. אממה, הממשל האמריקאי החדש, הוא לוחץ יותר גם את הממשלה בבירות, לא לשתף פעולה עם חיזבאללה. אני מזכיר שהיו גם כאילו גורמים בפרלמנט הלבנוני, שהם היו אנשי חיזבאללה, עד היום.
עד היום גם יש שרים ממזוהי חיזבאללה בממשלה.
נכון, יש נפיאד פדללה, שהוא איש חיזבאללה, שיושב בפרלמנט. עכשיו, למזלנו, המזכ"ל החדש, נעים קאסם, אין לו את הקריזמה שהייתה לנסראללה, זה לא...
לא קריזמה שהייתה לאף אחד, אבל בסדר.
כן, אבל אני אומר, אתה רואה שגם היכולת הדיבור, גם, אתה יודע, לבוא לשקם ארגון כזה, כי העברת מסרים זה משהו שמאוד חשוב מהבחינה הזאת, והם חטפו מכה מאוד מאוד חזקה. אני חושב שהם לא, הם מנסים איפשהו כן לחשב מסלול מחדש, קשה להם הרי להשתקם, האיראנים, זה קשה לאיראנים עכשיו לבוא ולשקם אותם או לעזור להם, ותוך כדי... חוזרים שנייה לסוריה, כוחות אל ג'ולני מנצלים כבר את ההזדמנות. מקים הברזל בעודו חם, רואים את חיזבאללה מוחלש, רואים את הציר השי מוחלש, והם דווקא מנצלים את ההזדמנות לעשות מעשה, ואנחנו רואים שמנסים, אני חושב שהם עתידים לפלוש ממש בקרוב ללבנון. אנחנו רואים, יש כוחות סורים, ג'יהאדיסטים, שהיה תחיר שם, אני מזכיר, הארגון שהיה של אל ג'ולני, שעדיין נמצאים בלבנון, עדיין נמצאים על הגבול. היו שם עימותים לאחרונה, בזזו שם הרכוש, גם תקפו שם כל מיני עמדות שהיו כביכול של חיזבאללה או גורמים של חיזבאללה, והם עדיין שם. פיזית עדיין נמצאים שם, ולדעתי הם מתכוננים לפלוש כחלק מה... עכשיו, אני רק רוצה להזכיר, כחלק מהתבטאויות, גם שר ההגנה הסורי, מר עפו אבו קסרה, שהוא ג'יהאדיסט על מלא, מה שנקרא. זה איש אל-קאידה, והוא אמר שמבחינתו, הוא אמר את זה עוד לפני 10 שנים, עוד לפני שבכלל הם הגיעו לשלטון, לבנון זה חלק מסוריה הגדולה, בלדה שם. הוא לא מכיר משהו אחר, עכשיו מה זה אומר חלק מסוריה הגדולה? אין לבנון שיעית. זה עכשיו, הוא כג'יהאדיסט, מבחינתו לבנון שיעית או שיעים זה כופרים, זה בכלל לא מוסלמים. עכשיו, זה שר ההגנה החדש, אבל האדם הזה לוחץ ידיים למנהיגים של נאטו, ואדם הזה לוחץ ידיים לכל מיני שרי ההגנה מדינות אחרות, ומי שלא יודע, הוא ככה, חלק מהתחביב שלו, כשהוא עוד היה רק ג'יהאדיסט קטן, בעת הכי רשם, לפני שהוא היה ראש הזרוע המבצעית, הוא היה מנתץ סמלים נוצרים בכל מיני ערים בסוריה.
הוא אישית.
הוא אישית. רואים שאפילו סרטונים שלו, לוקח כל מיני פסלים של מריה הקדושה ושובר אותם ככה לנאטו.
ביבשת שמורידים פסלים נוצרים או לא מקיימים את חג המולד כדי לא לפגוע ברגשות, אז יכול להיות שזה מתחרז דווקא עם המגמה שאירופה הולכת אליה.
כמה סמלי לראות שאת הממשלה החדשה בסוריה. הנה בבקשה, זה המשטר החדש.
אתה חושב שהם מודעים לזה? שזה המשטר החדש בסוריה? אתה חושב שהם מודעים לרקע, אני בוודאי שהם מודעים לרקע הג'יהאדיסטי של ג'ולני ואנשיו, אבל האם הם מודעים באמת להיבטים הבעייתיים שלהם בעצם ימים אלה?
המערב אני חושב שהוא פחות מודע. אני חושב שמנסים איפשהו להגיד, אוקיי, אולי באמת הם התמתנו. אני רוצה להזכיר שבדצמבר האמריקאים חשבו להוציא, התחיר שם הוא ברשימת ארגוני הטרור של ארצות הברית. הוא כלול ברשימה, חשבו להוציא אותו משם. עדיין חושבים, זה ככה זה בדיונים, לא יודע מה הסטטוס, אבל חשבו להוציא אותו מרשימת ארגוני הטרור. וזה ארגון שהוא עד היום רודה במיעוטים ברחבי סוריה. זאת אומרת, אנחנו ראינו מה הם עשו האנשים האלה, הם פגעו באלווים בסוריה, טבחו באלווים נשים, זקנים, ילדים, וזה ארגון טרור לכל דבר. אני חושב שהם פחות מודעים לזה, או יש להם גם אינטרסים אחרים. ראינו את שרת החוץ הגרמניה מגיעה לסוריה מספר פעמים.
כן, ובודקת את ההריסות של משטר הסף.
בודקת את ההריסות של משטר הסף, ואתה יודע, תוך כדי שהיא בדמשק, מה שקורה באזור רצועת החוף הסורית, באזור טרטוס ולדקיה, מי שמכיר, תוך כדי שהיא בדמשק, לוחצת ידיים, ויש חיוכים וכו', וגם הגיע שר החוץ הצרפתי, ומה שקורה 70 קילומטר משם זה פשוט זוועה, אתה רואה פשוט את הזוועות ומתנהגים כאילו המשטר הזה לגיטימי לחלוטין.
אתה חושב שיש סיכוי שהרבה פליטים סורים כמו שאוסטריה ודנמרק ומדינות נוספות, הרבה פליטים סורים באירופה יורו לחזור לסוריה היום?
זה כבר קורה בגרמניה, זה משהו שהוא קורה לא במספרים גדולים, אבל יש מה שנקרא פעימות כאלה של, יש חזרה. אבל המספרים יותר מדי גדולים בשביל שאנחנו נראה איזשהו שינוי דמוגרפי באירופה מבחינה הזאת. אני חושב שאוסטריה גם תעשה את הצעדים הללו, ובעקבותיהן מדינות אירופאיות אחרות גם יעשו עם זה משהו, אבל זה גם מאוד מאוד תלוי מה יהיה מצב מאזן הכוחות גם במזרח התיכון. זאת אומרת, אני לא יודע אם באמת אלג'ולן יסכים לקבל כל הפליטים, גם צריך, אנחנו לא נשכח, לא דיברנו על ארדואן. ארדואן נותן חסות למשטר הזה, אני לא יודע אם הוא מחליט לשלוט ורואה את זה בתור מדינת חסות באיזושהי צורה, יסכים את לקבל פליטים חזר. גם לאירדואן יש את האינטרס כאיסלאמיסט, דווקא להכניס מוסלמים לאירופה, ודווקא שיהיו כאלה שיהיו בשיטתו מבחינת האידיאולוגית.
איך אתה רואה את יחסי הכוחות היום בחזית הצפונית של ישראל, ומעבר לה במזרח התיכון, איראן, טורקיה? בסוף יש איזו התנגשות, כן, שאפשר לתאר אותה. כי איראן עד היום שלטה, כמו שאתה אומר, בשר ראשי, בסוריה, בלבנון, ואומר, איראן נמצאת בבעיה. ואנחנו רואים את, דווקא את הנאו-עותמניות של ארדואן.
ממש ככה.
מחפשת ומוצאת כל הזדמנות כדי להשתלט, וארדואן משתלט על סוריה בדרכים שונות ומשונות. ואתה רואה את ההשפעות הטורקיות על מה שקורה בחזית הצפונית. השאלה, איפה יחסי הכוחות היום? אתה רואה את ארדואן הולך ומעמיק את האחיזה שלו במזרח התיכון, איראן נחלשת, איראן מחזירה פייט. איפה זה עומד?
אנחנו נמצאים בשלב שאיראן באמת עמדה מוחלשת. אולי העמדה הכי מוחלשת שהייתה ב-20 שנה האחרונות. וזה משהו שהוא מאוד משפיע. אממה, כמו שאמרתי, הם מנסים לבנות את זה מחדש. אבל זה גם מראה משהו על חולשה. הם מנסים לבנות פרוקסי חדש, יש גורמים שמצטרפים אליהם, וזה לא אותו כוח כמו שהיה עליהם. יש באמת, היה פה אפקט מאוד רציני. עכשיו, כביכול אנחנו רואים, מבחינת ההתגוששות האזורית, שהציר השיעי הולך ויורד, ועולה הציר הסוני. אם תרצה, יש לנו שחקן חדש בשם אל-ג'ולני, שאנחנו בעצם מדברים עליו, קטר, שחזק מאוד בתמונה, וטורקיה. עכשיו, טורקיה נתנה חסות למשטר הזה, טורקיה תמכה גם באל-ג'ולני ואנשיו עוד לפני, כשהם ישבו באידלי ובנו את הכוח שלהם. האינטרס הטורקי הוא מאוד פשוט. זה שארדואן העות'מאני זה דבר אחד, הוא גם רצה פשוט שבאיזשהו שלב אנשים של אל-ג'ולני יעזור להם הקורדים, נגד הקורדים, וכרגע זה לא כך עובד, אל-ג'ולני לא הסכים. אתם אנשים מודעים לזה, אבל יש תככים so-called בין אל-ג'ולני לארדואן, זאת אומרת, זה לא משהו שכל כך מופגן. ארדואן גם ככה ממש בזהירות מנסה לבנות את הכוח, יש לה גם בעיות מבית, ראינו מה קורה לאחרונה בטורקיה, אבל זה כדי שברירי. גם צריך להבין שאומנם אל-ג'ולני כביכול כלפי חוץ התרחק מהשורשים הג'יהאדיסטים שלו והתקרב לטורקיה החילונית, כביכול, אבל זה לא האינטרס היחידי, ולפעמים זה מתנגש אחד עם השני. אני חושב שארדואן כנאו-עותמאניסט רואה את סוריה כבאמת מדינת חסות, הוא רואה את עצמו כמנהיג אזורי יותר, מאוד מאוד גדול, ויש גם את התחרות הסמויה בין איראן לטורקיה. אני חושב שארדואן מאוד שמח על הירידה והדעיכה האיראנית. כביכול הוא נגד ישראל מן הסתם וכולי, אנחנו רואים את ההתבטאויות שלו, אבל הוא רוצה להיות המנהיג החזק של הציר הסוני. ההתנגשות הגדולה שלו בכלל זה מול סעודיה ומצרים. זה התנגשות הגדולה. הוא רואה את עצמו באמת כסולטן כזה מודרני, וכביכול הוא רואה כוחות של שיעים שהם יורדים. הבעיה שלו מבחינתו זה רק לסלק את, את הקורדים ולהוציא פליטים סורים מטורקיה, והוא מבחינתו עולה על דרך המלך מהבחינה הזאת. מבחינתה של ישראל, לנו יש אינטרס מאוד מאוד גדול, בגלל שאנחנו, האפקט המאוד מאוד חזק על חיזבאללה, להרחיק אותם מעבר לליטני, ליצור רצועת ביטחון, ללא שום גורמי טרור. כי כמו שאמרתי מקודם, האנשים של הג'ולני רוצים לפלוש ללבנון, זו דעתי. אני לא יודע אם יש איזושהי תוכנית פעולה, זו דעתי האישית. יכול להיות תרחיש בלעות כזה, שיהיה לך גורמים ג'יהאדיסטים במקום הגורמים השיעים של חיזבאללה, שיושבים לך על הגדר, שיושבים לך על הגבול. ואנחנו רואים שיש להם גם הרבה מוטיבציה, הם ראו מה הם עשו בסוריה, השתלטו מאוד מהר, ואנחנו לא צריכים גורמים כאלה על הגבול, גם על הגבול הסורי, ובטח לא על הגבול הלבנוני, שלא יתחילו באמת לחלום על סוריה גדולה, כי אני מזכיר שחלק מסוריה הגדולה על פי התיאוריה, זה גם ישראל כלולה בתיאוריה הזאת. אנחנו צריכים מאוד מאוד לפעול ובאמת להקים רצועת ביטחון שתהיה נקייה מארגוני טרור, זה בלבנון. ובסוריה אנחנו ראינו שיש עכשיו סוג של קשרים והתדיינות עם הדרוזים בסוריה, יש לנו קשר גם קצת לקורדים, וזה יוצר אזורי חיץ. גם זה מרחיק את הכוחות הטורקיים, שאני חושב שבסופו של יום כן מתנגשים הכוחות של הג'ולני, זה לא הולך כל כך ביחד, זה הולך עד גבול מסוים. כי שוב, הג'יהאדיסטים זה לא תמיד הולך עם טורקיה שהיא לא כופרת, אבל זה איסלאמיסטים שבוא נגיד ברמה נמוכה יותר מבחינתם. אני מזכיר שדאעש ביצעו פיגועים בטורקיה במהלך השנים. צריך להבין איך הם רואים את טורקיה. אז זה טוב שאנחנו מרחיקים את הכוחות הטורקיים, וגם לסמן לצבא המתחדש הסורי שיזהרו, וטוב שפגענו ביכולות של הצבא הסורי.
כלומר, אם אתה רואה את המגזר הדרוזי בסוריה ואת מה שישראל בונה מולם, זה באמת, כמו שאתה אומר, אזור חיץ כזה, והשאלה אם אתה רואה את ג'ולני מבין את זה בתור רמז, בתור סימן, כי אם מדינת ישראל אומרת באופן רשמי שאנחנו לא נרשה לפגוע בדרוזים בסוריה, ואם תפגעו בדרוזים בסוריה אתם פוגעים בנו, זה מעבר לשלב אחר לגמרי של המעורבות של ישראל באזור, מול מיעוטים באזור, מול קואליציות של מיעוטים באזור. הסימן הזה מתקבל בדמשק אצל ג'ולני, הוא מבין את זה?
אני חושב שהוא מבין את זה, אבל לדעתי במקרה שלו זה לא שאתה יודע, זה משהו שהוא אומר אוקיי, זה הגבול ובזה זה בא לי לעבור. לדעתי הוא אומר חכו חכו, זאת אומרת הוא מאוד מאוד סבלני. אני רק רוצה להגיד לגבי הדרוזים, זאת אומרת זה לא שיש לנו שיתוף פעולה ב-100%, היו דרוזים שהתנגדו לשיתוף פעולה עם ישראל. צריך להבין שהדרוזים בסוריה, זאת אומרת, לא כולם איתנו, רבים מהם כן, רבים מתנגדים למשטר של ג'ולני, אבל באיזשהו מקום ניסו ליישב את זה, היה עימותים גם עם הדרוזים לפני שבועיים אחרי שלושה. וההנהגה הדרוזית בדרום סוריה, בסוודה, הגיעו לאזור דמשק, ישבו והתדיינו עם אל ג'ולני, וכביכול סגרו את הסיפור. יש שם שיתוף פעולה לשמור על זה שלא תהיה אנרכיה. אני חושב שהוא פשוט אומר, אני מתרכז כרגע בסוריה, אבל הוא מקבל את המסרים של ישראל כרגע. אני חושב, הוא כרגע, אתה רואה אותו גם, הוא מנסה, הוא לא משתלח בישראל יותר מדי. זאת אומרת, הוא לא אומר שהוא רוצה שיתוף פעולה, אבל הוא לא, אין את המילים הארסיות שאתה מכיר מארדואן, שאתה מכיר ממנהיגים אחרים. אין את ההשתלחויות האלה שאתה כאילו, הוא מחפש, כאילו לא מתגרה, פחות. הוא אומר, בסדר, מה שנקרא, שמעתי, ולדעתי הוא באמת מחכה לשעת כושר. ואני חושב שבגלל שהמשחק הגדול במזרח התיכון זה השסע הסוני-שי, התחנה הראשונה זה קודם כל לבנון. ישראל, זאת אומרת, התחנה באה וזה גם רק בקונסטולציה אזורית, כי הוא מבין שיש הרבה שחקנים מסביב. והוא רוצה קודם כל לגיטימציה מערבית, הוא רוצה את המימון, הוא רוצה את ההספקה, הוא רוצה את הציוד, הוא רוצה את הכספים. בגלל זה הוא דיבר על עניין של חוקה, בגלל זה הקים ממשלה חדשה, כל הדברים האלה מרית עין, צריך להבין. האנשים שלו מתנהגים שם כמו דאעש לכל דבר, אבל זה הכל למרית עין כלפי חוץ.
כלומר, האנשים שלו באמת מנהלים מדינת דאעש, כרגע מדינת שריעה, אבל כמו שאתה אומר,
בחוקה... מתחת לפני השטח.
כן, זה מתחת לפני השטח, ובחוקה, בחליפות, זה נראה מצוין, וזה מאוד מושך את מנהיגי אירופה. אתה רואה את זה באמת ממשיך בחזות מתונה, מתחת לפני השטח הוא מנקה ועושה את מה שהוא רוצה, ואתה אומר, יכול להיות שהוא ימתין אולי עם הסיפור של לבנון ואחרים, כי ברגע שהוא עושה את זה, כבר הוא שובר היחסים עם כל העולם ואחותו.
חד משמעית. הוא צריך כרגע תמיכה אירופאית. אנחנו ראינו הרבה הגעה של מנהיגים אירופאים מגיעים. לא רק לרחיצות ידיים, יש גם הסכמים. סוריה כלפי חוץ עכשיו גם חתמה. יש לו שר חוץ מאוד נמרץ, אסד השיבני. מדלג בין בירות אירופה, היה בבריסל, היה בעוד כל מיני מקומות. חתם על הסכם של התנגדות לנשק כימי. וכולי, נראה מאוד נחמד,
גם
איראן
חתמה על ה-NPT.
כן, גם איראן חתמה, וראינו מה קרה בסוף.
טובים בלחתום על הסכמים.
כן, טובים בלחתום על הסכמים, ובבחינת העולם המערבי זה נראה כאילו, אוקיי, חתמנו על הסכם, אז אין שום סיבה לחשוש. אני חושב שבמקרה הזה, ג'ולני לדעתי מעטל במערב וימשיך לעטל במערב. אני חושב שהמסרים שהוא דווקא מעביר לשטח הם אחרים. מהסיבה הפשוטה, מי שלא שם לב, הוא לא ויתר על חוקי השריעה. מי שמבין מה זה אומר שאתה משתית חוקי שריעה במדינה, זה אומר שאין לך שוויון באמת בין שאר העדות. העלאווי לא באמת שווה לסוני. הדרוזי לא באמת שווה לסוני, הדרוזים מודעים לזה. הנוצרים לא באמת שווים לסונים. זה אומר שאם אתה מחליט להמשיך להשתית חוקי שריעה, וזה חלק מהחוקה של המדינה, אז כל מה שאתה אמרת על המערב, ומבחינת האסלאם זה לא תופס, וזה בעצם מה שיקרה בשטח.
קלם פאדי כזה, שהם אומרים כלפי חוץ דבר אחד, עושים דבר אחר, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ואני אתן לך גם דקה לחשוב עליה. אם כבר הגענו לנקודה הזאת, בתור אחד שקורא המון אנג'ולני, וקורא את מה שקורה אצלם, גם ברשתות החברתיות, גם צורך את התקשורת, גם מקשיב להם, גם חוקר אותם, אם אתה היית יושב בכיסא המראיין, וג'ולני נותן פודקאסטים, כן? כבר ראינו אותו
מתראיין.
ג'יהאד חדש לגמרי, הוא מתראיין בפודקאסטים. אגב, ג'ולני מוזמן אולי לפודקאסט הזה לענות על כמה שאלות. לא, אני צוחק. אבל אם היית בכיסא המראיין וג'ולני היה יושב מולך, מה הדבר הראשון שהיית שואל אותו? ואני אתן לך דקה לחשוב על זה. בינתיים, חברים, אתם לוחצים עכשיו קליק על הסובסקרייב, כדי שבפרק הבא תהיו הראשונים לקבל אותו. חפשו הביטחוניסטים בכל הרשתות החברתיות, פייסבוק וכולי, תעקבו אחרינו, ותהיו הראשונים לקבל את התוכן. איראן, מה הדבר הראשון שהיית שואל את ג'ולני?
הייתי שואל את ג'ולני, בגלל שאני קצת מכיר את ההיסטוריה של האיש, ממי הוא קיבל את ההשראה הכי גדולה? כי הבאדם הזה פגש את אל-בגדדי באופן אישי, אני אולי לא הכנסתי את זה מקום, אבל הוא כתב לאל-בגדדי כשהוא ישב בכלא, ישב בכלא בעיראק 6 שנים, הוא כתב מסה מאוד מאוד רחבה, איך לעשות ג'יהאד בסוריה. מה שהביא, הביא את זה, שלח את זה כמכתב לאל-בגדדי, והייתי רוצה לדעת עם מי הוא קיבל את ההשראה הכי גדולה מאל-בגדדי או מאוסמה בן לאדן. כי הוא מאוד מאוד התרגש מאירועי 11 ספטמבר. זה חלק מההשראה שלו להיות ג'יהאדיסט בעקבות אירועי 11 ספטמבר, שגם אמר בעצמו שלא היה אחד בעולם הערבי שלא עלה לו חיוך אחרי הפיגועי התאומים. הוא אמר את זה באחד הרעיונות שלו, וזה גרם לו להגיע לעיראק ולהתחיל את דרכו כג'יהאדיסט. עכשיו, אם מאוד מאוד תלוי מי עם המנהיגים הוא היה עונה, כי זה אומר משהו על הראש של האיש. אם הוא היה אומר בילדן, זה אפשר להבין שהוא קצת פחות מעוניין לתקוף שיעים, למרות שהוא רוצה להשתית חוקים מאוד מאוד מחמירים. אם היה אומר אל בגדדי, זה אומר שהוא קצת יותר קיצוני, למרות שמדבר בשני גורמים מאוד קיצוניים. לדעתי, הוא מאוד מאוד שם לב לשורשים שלו, הג'יהאדיסטים שלו, ולוקח הרבה מאוד השראה מאנשים שהוא פגש בעבר.
מעניין מאוד. מעניין מאוד. יכול להיות שהוא גם ייקח השראה מבשאר אל-אסד עצמו.
אני מקווה שילכו באותה דרך.
תשמע, הם באמת, עד כמה שהוא מתנגד לנמסיס שלו באופן מפתיע, הוא גם זה שהוא לוקח ממנו את המודל לחיקוי, חזית מערבית מתונה, וחזות מערבית מתונה, אבל בבית הוא עושה מה שככל שברצונו. כשאמרתם שהוא היה בכלא בעיראק, רציתי לשאול אותך למה מה הוא עשה, אבל זה היה קצת שאלה, שאלה קצת מיותרת. אבל אולי לסיום, איראן, בתור, בוא נעזוב רגע את ג'ולני, ונשאל את איראן, תראי, בימים האלה לא גר בארץ, ואתה, הנה, אתה איתנו פה עכשיו, אבל מהשנים שגרת שם, בתור יהודי ובתור ישראלי, איך אתה רואה את האסלאם הקיצוני משפיע על חיי היום-יום במערב, איך זה משפיע עליך אישית? ואם אתה חושב שהמערב מבין את מה שהוא עומד בפתחו?
מתחיל להבין. מתחיל להבין. אני חושב שהאירועים האלה נוסחים השראה בהרבה מאוד גורמים. יש אנשים שמחיים, אני היום חי באירופה, יש אנשים שחיים בעולם המערבי, זאת אומרת מוסלמים, הם עוקבים, הם חלקם משוועים לאירועים כאלה, מה שנקרא להעלות קרנו של האסלאם מחדש. חלקם מפחדים, זאת אומרת, יש אנשים שלדעתי הם דווקא אוהבים את הדואליות הזאת שהם מוסלמים שחיים בעולם, במדינות מערביות כמיעוט, והם אוהבים את החיים המודרני, אוהבים את החיים הטובים. אבל אני חושב שבשורה התחתונה, זה נוסח בהם השראה שהאסלאם עולה, האסלאם הסוני עולה. יש גם כל מיני תקליות מדי פעם, דברים שרואים את זה בתקשורת, אבל זה קיים גם בין שיעים לסונים באירופה. אני אקח את אירופה לדוגמה, זה קיים. יש את הדברים האלה, רואים את זה לפעמים, אפילו לא התקליות פיזיות, אתה רואה את זה בעימותים, בכל מיני דיונים כאלה ואחרים בסושיאל, בסדר, ברשתות החברתיות. אני חושב, אתה שואל אותי, שזה משהו שהמערב לא מבין את ה... זאת אומרת, את המהלך, את התהליך. הם אומרים, אוקיי, אם אני יודע שרוצים לתקוף כי אני כופר, יודעים היום שהם כופרים בעיני מישהו, הם רואים, הם יודעים שם את הדמות של הקיצוני, הכי קיצוני שיש. הם את הדמות, את הפרופיל של מה זה מוסלמי קיצוני, ג'יהאדיסט, שרוצה לפגוע בהם בגלל שהם נוצרים כופרים. הם לא מכירים את הדמויות האחרות שיותר מתוחכמות, יש לך היום אנשים שהם רואים את מה שקורה בסוריה ובמזרח התיכון, ומבחינתם אפשר לעשות משהו שכדי להשתלט על כל מיני אזורים קטנים באירופה. אנחנו ראינו את זה שיש אנשים שהם תומכי ג'יהאד, והם בכל מיני תפקידים בירוקרטיים, אנשים שהם אנשי פקידות לחלוטין באירופה, ואתה רואה שזה חלק מסוג של ג'יהאד. אז אני חושב שאירוע כזה גדול, שהם אומרים, אוקיי, זה קורה, יש אפשרות שזה דבר כזה יכול לקרות, זה יכול להיות מתורגם לאחר מכן, בעקבות אנשים שעוקבים אחרי ג'ולני ואנשיו, לעשות אירועים כאלה גם בעתיד באירופה, לדעתי זה רק מתחיל. אני חושב שאני אמרתי שהציר הסוני עולה, זה לא רק לפתחה של ישראל. ישראל היום בחזית העולם המערבי, אני אומר את זה הרבה פעמים, אני כותב על זה המון, אנחנו באותה סירה. והעולם המערבי רק עכשיו מתחיל להבין. יש מי נות מבינות את זה יותר, יש גורמים שמבינים את זה פחות לצערי, אבל אחר כך זה יבוא לפתחם. הציר הסוני עולה, הציר השי עדיין לא חדל להתקיים לחלוטין, אבל יש לנו שחקנים חדשים שמשפיעים על שחקנים ותיקים יותר, והמשחק עדיין לא נגמר.
מרתק. אז לכל מי ששומע, תחפשו את ערן להב בביטחוניסטים, מאמרים מרתקים, וערן, תודה רבה לך.
תודה.